טוב, שלום וברכה, שלום עליכם. אני מבקש להתחיל בהודעה לחורף הקרוב הבא עלינו, כל ישראל לטובה. זהו, שעון החורף. נתחיל במוצאי השבת הקרובה. מיום ראשון הבא ובחורף, לבטנו ככה, אבל אנחנו בתוך הלוז. זה היה כיוון. אנחנו נתחיל את השיעורים באופן קבוע בשבע וחצי. בשבע ושלושים. לא, בשמונה וחצי עכשיו. בשבע וחצי של השבוע הבא. אז זה השעה לחורף, ונע לידע בזה את האוילם. ערבית שבע ורבע. מן הסתם יהיה מניין ערבית אחר כך. אבל שבע וחצי יתחילו השיעורים בעזרת השם יתברך. אז לעשות להתארגן עם זה, בטח יש כאלה יותר נוח וכאלה טיפה פחות, אבל זהו. אז זה ההודעה הראשונה. ההודעה השנייה היא למיטיבי לכת ולנוסעים צפונה. ביקשו ממני גם את ההודעה הזאת לידע, בעזרת השם, המשמרים שהיו נחלתנו במגדל תקופה ארוכה, חוזרים מהשבוע. מהשבוע. אז מי שככה נודד את שנתו בסוף השבוע, אז בימי חמישי בלילה, מתשע וחצי, ועד ותיקים, בבית מדרשנו במגדל, עוברים על הפרשה. מה? בעזרת השם. כן, כן, כן. אז בעזרת השם עוברים על הפרשה ככה, ולילות החורף זה זמן ארוך, שהקדוש ברוך הוא ייתן כוח. אז זהו, אז השיעור כאן הוא ביום ראשון בשבע וחצי, ולשאלת השואלים לגבי השיעור בימי חמישי, אז יהיה ביום והשיעורים והמשמרים האלה של יום חמישי. אז עד כאן ההודעה בעניין הזה. יש לאחד מהמפרשים החשובים, החזקוני, יש לו פתיחה יפה מאוד בפרשת לך לך, הוא פותח את פירושו במשפט קצרצר, שאולי ישמע תמוה למי שלא חושבים יד על כל המכלול. הוא פותח במשפט קצרצר ואומר, כאן מתחיל מתן תורה. מאוד מעניין. כאן מתחיל מתן תורה. הוא אומר את זה על המילים, ואת הנפש אשר עשו בחרם. ויאמר השם אל אברהם, לך לך, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט, ויקח אברהם את שרה אשתו וכולי. ואז, ואת הנפש אשר עשו בחרם, כאן מתחיל מתן תורה. והוא מתכוון, החזקוני, אני אומר את זה רק כהקדמה של שנייה, החזקוני מתכוון לדברי חז"ל ידועים. חז"ל אומרים דברים ידועים, ששת אלפים שנה הרי העולם. אנחנו עכשיו בתשע"ו ועוד 5,000. 5,776. 6,000 שנה הרי העולם, והאלף השביעי זה האלף השביעי של הגמרא במסכת עבודה זרה. ושם הגמרא אומרת ששת אלפים השנה האלה מחולקים לשלושה. 2,000 שנה ראשונות, טוב. המושג טוב הוא, זה לא הטוב הוא ברור. טוב פירושו שאתה מייצר אל הטוב. אתה עושה לטוב. 2,000 שנים ראשונות, טוב. 2,000 השנים הבאות, תורה. 2,000 השנים האחרונות, ימות המשיח. ומהם יצא באבונותינו מה שיצא, ככה מופיע שם, רש"י מעריך בזה שם, אבל הפוטנציאל לימות משיח, זה רעיון עברי חז"ל שם, הוא 2,000 שנים האחרונות. העולם עבר את הזיכוך של התוהו ואת 2,000 שנות התורה. לא ניכנס לדברי חז"ל הללו, אבל חז"ל שואלים, ואיפה מתחילים 2,000 שנות התורה? על ציר הזמן, תמקם אותה. אז ההיגיון הפשוט היה ש-2,000 שנות התורה אמורים להתחיל איפה? זה מתן תורה במעמד הר סיני, אלא שיש בעיה פשוטה שכשלוקחים דף ועט זה הרבה אחרי 2,000. סימננו יהיה ידוע, לכולם יש את הסימן הזה מן הסתם כבר. אברהם אבינו נולד בדיוק. ב-1948. אברהם אבינו נולד ב-1948 האמיתי. כלומר, לא תשכחת, אלא ב-1948 לבריאת העולם. אז אברהם אבינו נולד ב-1948, זאת אומרת שב-52 כבר הגענו לשנת ה-2000. ואז אומרים חז"ל, אז איפה מתחילים ה-2000 שנה? בבית הנפש אשר עשו בחרן. וזה הזמן שבו מתחילה תורה. אז היסוד הראשון הוא נפלא. התורה אם כן לא מתחילה כשהתורה יורדת להר סיני. אלא התורה מתחילה כשאברהם מתחיל, איך לשון הרמב״ם בתחילת הלכות עבודת כוכבים, הרמב״ם הנפלא, שהוא קורא בשם השם, הוא שותל את העיקר הזה בלבבות. והוא מקים את בית אברהם, הוא בונה את האלפים והרבבות, ומתחיל לשתול, המחנך הראשון, אגב אמרנו את זה יותר מפעם, היחיד בתנ"ך שנקרא מחנך. הוא לא נקרא מחנך, אבל יש לו חניכים. הביטוי חניכים, וירק את חניכיו ילידי ביתו, בפרשה שלנו, זה רק על אברהם אבינו. זהו, עד סוף דברי הימים, מי בראשית, אין עוד מישהו שיש לו חניכים. היום זה מאוד מקובל. אבל פעם כנראה לא הגיעו למדרגות שלנו, אז אברהם היה מחנך, והיו לו חניכים. וכאן מתחיל מתן תורה. לא במתן תורה, זה מעניין מאוד. אני רוצה דווקא מתוך המשפט הזה, לפתוח בכמה שאלות מאוד יסודיות כבר במעבר מבראשית נוח ללך. בהתחלה, כשמגיעים ללך לך, יש כמה שאלות שצריך לתת עליהן את הדעת. הרי כולנו מרגישים תמיד את התחושה הזאת. נגמר בראשית נוח, גמרנו להתעסק עם גויים, אומרים להתעסק עכשיו בבית, נכון? ומה עם הנקודה היהודית בחדשות? מתחיל. בעברית אחרת אגב, כמו שאמרנו הרגע עכשיו, שתי פרשות ל-2000 שנה זה נושא. עכשיו נשאר לנו כל השאר. וזה נכון, מתחילים לעסוק עכשיו ב-2000 שנות תורה. מתחילים לעסוק עכשיו בשלב הבא. וצריך להבין את עומק ההבדל. גם נוח היה צדיק עולם. צריך להבין מה קורה. וההבחנה הזו אני רוצה לשים לב אליה מתוך כמה שאלות יסוד שאני רוצה קרה על תחילת הפרשה. בואו נזכר רגע בתחילת הפרשה כדי שנתחיל בפסוקים. כולנו זוכרים. אז בואו נזכר בתחילת הפרשה. ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ואעשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך, והיה ברכה. ואברכך מברכך ומקלל לך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני, וילך איתו לוט, ואברהם בן 75 שנה בצאתו מחרן, בקיומו את הציווי לך לך. ויקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו, ואת הנפש אשר עשו מחרן, ויצאו ללכת ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען. עד כאן. סיפורו של אברהם מתחיל בסוף פרשת נוח. אבל זה לא לגמרי מדויק. אני רוצה לך ניקח חומש, יש לי פה רק חוברת של הפרשה. סיפורו של אברהם מתחיל בסופה של פרשת נוח, ואולי נסתכל לשנייה אחת. הוא מגיע באופן מאוד טכני, ויחי תרח 70 שנה, ויולד את אברהם, את נחור ואת ארם, ואלה תולדות תרח, תרח הוליד את אברהם. מה שיש לנו מידע על אברהם הוא מאוד מצומצם. בפסוק כ"ח מופיע סיפור שאנחנו יודעים שהוא סיפור רחב, אבל במקרא לא מופיע עליו לפחות שום דבר בקשר לאברהם. וימות הרן על פני תרח אביו, וימות הרן על פני תרח אביו, בארץ מולדתו באור כסדים. כולנו יודעים את המדרש שהרן התלבט בין נמרוד לבין אברהם, נכון? והוא אמר, מי שנוצח איתו אני הולך. אברהם נכנס לכבשן האש וניצל, הרן לא ניצל והוא מת על פני תרח אביו. כל זה לא מופיע במפורש, רש"י מביא את זה, זה אור כסדים, את אור כסדים הזאת אגב יזכיר הקדוש ברוך הוא לאברהם, שהוא יאמר לו בברית בין הבתרים, אני אשר אלוקיך אשר הוצאתיך מאור כסדים. ברית בין הבתרים תגיע באמצע הפרשה שלנו, עוד נזכיר אותה עוד מעט ממש. ויקח אברהם ונחור להם נשים, שם אשת אברהם שרי, שם אשת נחור מלכה, ותרן אבי מלכה ואבי נזקה. ותהי שרי עקרה, אין לה ולד. יש לנו פרטים על אברהם מאוד טכניים, אתם שמים לב. אין לנו גם שום מידע שהוא היה איש צדיק, שהוא היה תמיד, שהוא קרא בשם השם, שבין 3 הוא שאל מי הוא בעל הבירה, ובין 40 הוא התחיל לקרוא בשם השם, והוא הסתובב, ואין לנו את כל הדברים האלה, אפילו לא זכר. נכון? רק מידע. הוא מופיע ביחד עם אחד. יש את אברהם רחור, זה מופיע ראשון. אבל לפי אברהם, רחור, הרן, לא, בן בנו, אין מידע מסוים. יש לנו מידע על שרה. היא שרה היא בינתיים, והוא אברהם בינתיים, והיא עקרה אל הלב. ויש לנו כן מידע אחר מאוד מעניין גם. ויקח תרח, כך מסיים את הפרשה, את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרן כלתו אשת אברהם בנו, כאן כתוב שלא את נחור ואת מלכה, ויצאו איתם מאור כסדים, ללכת ארצה כנען, אבל הם לא מגיעים לשם, אלא הם מגיעים עד חרן. זאת אומרת, ההליכה לארץ כנען לא מתחילה אצל אברהם. הם יוצאים ללכת ארצה כנען, ויבואו עד חרן, וישבו שם. ויהיו ימי תרח, 5 שנים, ו-200 שנה, ויהיו תרח בחרן. כך הסתיימו כל 10 הדורות, מנוח ועד אברהם, ויהיו ימי איקס. מי שאגב יעשה פעם חשבון, הערה סתם חשובה, תרח ומשפחתו נמצאים 60 שנה בחרן. 60 שנה. כלומר, מאז הבריחה מאור כסדים, הם נמצאים 60 שנה בחרן. די בתחילתם מקבל אברהם את הציווי, ויאמר השם אל אברהם, לך לך לארצך. וכמו שרש"י מיד אומר לו, יש כיבוד אב, אבל אני מצווה עליך לעזוב עכשיו את אביך ואת בית אביך וללכת. אז רק שנשים לב להערה הזו, היא חשובה. לך לך מארצך וממולדתך, זה כבר לא מאור כסדים. זה כבר מחרן. לכן אומר רש"י, לך לך התרחק עוד מארצך. כלומר, כבר התחלתם לזוז, והתרחק עוד מארצך וממולדתך. מולדתו זה אור כסדים, מולדתו זה לא חרן. לך לך עוד מארצך וממולדתך, בסדר? ומבית אביך, שעכשיו נמצא בחרן, אל הארץ אשר אראך. וגם ברשותכם, אני רוצה לשים לב לכמה נקודות מעניינות. ראשית, שאלה נפלאה של הרמב"ן, והיא פשוטה, היא זועקת. תלך אל הארץ אשר אראך, ומה יהיה השכר? אדיר. ואברך, ואגדלה שמך, והיה ברכה, ונברכו בך. כל האידיאל, כל העתיד. אני בשאלה הזו רוצה לנסח בכמה צורות. א', מה הניסיון הכל כך קשה? עם חילה. האם אל יהודי בן 75 ואל שרה בת 65 שהדבר שהם הכי רוצים בעולם זה בנים, ואומר לו הקדוש ברוך הוא, זה לא ברכה של רבי עם קוויטל, אומר לו הקדוש ברוך הוא, התחייבו לך ויהיו לך בנים, ואגדה על השמך ויהיה ברכה. איך שואל האור החיים? גם קל שבקלים היה הולך. הוא מקצין את השאלה, הוא עושה אותה הכי טוב. מה, מה? מי לא היה הולך? בקיצור. אז תגידו לי, נו, אולי אברהם הוא הרי אבי אבות כל המאמינים. הוא בן 75. להכי מצמצמים על פי הרמב״ם שבגיל 40 הוא מתחיל לקרוא בשם השם, הוא כבר 35 שנה קורא בשם השם בכל העולם ובחרב. זה לא מבחן אמונה כזה קשה. אז השאלה הראשונה היא מה הניסיון, אבל עכשיו השאלה השנייה היא לא יפה. איפה הפרופורציות? כזה שכר על כזה ניסיון? לא כל כך לא אומר שכר? השאלה היא לא לגיטימית, אלא אם כן הרמב"ן היה שואל אותה, הוא שואל אותה, לכן אני מרשה לעצמי. עוד מעט אני אקרא את השונה. שואל אותה יותר חזק. אני רוצה לחשוב גם עוד. איך מגדיר הרמב"ן את השאלה, וכל הראשונים שואלים את זה, מיטיב לדבר על זה המהר"ל. מה ההקדמות שיש לנו? לשון הרמב"ן היא, אני עוד מעט אקרא אותו בלשונו, יש לתורה עיקרון. העיקרון של התורה הוא, שאם בחוקותיי תלכו, אז ונתתי. ואם שמוע תשמע, אז. אם אתה איש צדיק תמים, אז אתה מצאת חן בעיני השם. גם אצל אברהם. התהלך לפניו, בפרק י"ז, ויהיה תמים, ואז מה? ותל אביב. השכר הגדול ביותר מגיע לאברהם, הגדלה שמך, היה ברכה, אתם יודעים מה רש"י אומר על היה ברכה? עד עכשיו כל הברכות אני נתתי, מעכשיו אתה. אתה אמר, למה צריך להפריע? אתה יכול לשאול, זה הכל אצלך. אתה הברכה. ויהיה ברכה. על מה? מי הוא? השאלה הקודמת שלי הייתה, מה הניסיון ולמה כזה שכר על הניסיון? עכשיו שאלה הרבה יותר עקרונית. מי אתה? זה לא רק שאלה למה לא מספרים לנו על אברהם בהתחלה. שתי שאלות. למה לפני שמציגים לנו את ויאמר השם אל אברהם, לא מספרים לנו על אברהם? חוץ מרמז על אור כסדים. ושימו לב לפסוק על אור כסדים, הוא לא מזכיר את המילה אברהם, הוא מזכיר את הרם ואת לוט. בפסוק עצמו על אור כסדים לא מוזכר אברהם. נכון, אני השם אלוקיך אשר הוצאתיך, מאור כסדים יוזכר. אז אין אות אחת, ואחרי שאין אות אחת, אני מדבר על, על, על אברהם, ובלי להסביר מה עניינו, אני מתאר את השכר האדיר. אומר הרמב"ן, זה לא מסתדר עם המגמה של התורה, התורה רוצה ללמד אותי על מה מגיע השכר. ולכן היא מתארת לי תמיד את המהלך, ובעקבותיו את השכר. זו שאלה מצוינת. כך שואל הרמב"ן. תגידו, נו, אולי באמת לא היה לנו עוד שום דבר מיוחד של אברהם אבינו. אוי, זה כל כך הפוך. קודם כל, אנחנו יודעים הרי ממתי הוא קורא בשם השם. אנחנו הרי יודעים את כל הסיפור מאיפה אברהם מגיע. הרי הוא מגיע ברור עם הנפש אשר עשו בחרן. זה לא רק שזה במדרש, הרי הפסוק מתאר את הנפש אשר עשו. אונקלוס הפשטן לא מצליח לתרגם פה כמו שחלק מהפשטנים מבקשים ואת הנפש אשר עשו במובן של קניין. הוא ישר אומר, ויאף נפשה דשעבידו לאורייתא בחרן. כי הוא אומר, לעשות נפשות אצל אברהם ושרה זה לא לעשות עבדים. וזה מוכן כמו המשך. אז אף מילה. הזכרנו לפני רגע את ברית בין הבתרים. זה יהיה ככה השאלה האחרונה, וזה תרגיל חשיבה. הזכרנו את ברית, כולם זוכרים לברית בין הבתרים. לברית בין הבתרים, אברהם אבינו, מתגלה לרבשתו זוכרו, ושם הוא מתגלה בשיא יפעתו. עגלה משולשת, עז משולשת, אתם זוכרים? במה ידע כי ירשנה. הקדוש ברוך הוא מגלה לאברהם את כל העולם, כלומר מדובר פה בגדול נביאי העולם, מדובר פה בשאלה. שאלה, חידון תנ"ך של שנייה. בין כמה היה אברהם בברית בין הבתרים? 70. 70? תשובה מצוינת. 10 בחידון. תשובה מצוינת. רגע, 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 70? נו. הרי הוא יוצא בגיל 75 בכלל לארץ כלל. מאיפה אני יודע שהוא היה בן 70? זה חלק ב' בשאלה. מאיפה אני יודע?
30 שנה.
טוב מאוד, תתחלקו אחרי זה בזה. אתה צריך, לא, סתם בכלל תתחלקו, זה יכול להיות. אתם שומעים מה כתוב פה? אבל אני שוב, טוב, לא משנה. אתם שומעים מה כתוב? כתוב פה דבר פלא פלאות. צבי אומר, הוא היה בן 70. מדויק. מאיפה אני יודע את זה? אומר דוב, כתוב לא פה, ספר שמות. אני אומר את זה בקיצור, בשנייה, כדי להגיע לנקודה. בסוף פרק י"ב, כתוב שם, ומושב בני ישראל, אשר ישבו במצרים, 30 שנה ו-400 שנה. הזכרנו את הפסוק הזה יותר מפעם, כשדיברנו על המושג מצרים, וטענו שהוא לא רק פיזי. הרי ברור שלא ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה, גם חצי מזה לא ישבו במצרים. במצרים היו כמה? 210.
רדו.
אגב, יש תיארוך אחר. בברית בין הבתרים נאמר מה, גר יהיה זרחה בארץ לא להם ועבדו מינו אותם כמה? 400 שנה. אז מאיפה 30 שנה ו-400 שנה? אז רש"י מיד, ולזה לא מתכוון עכשיו, עושה את החשבון. והוא אומר, הרי 400 שנה זה ודאי לא יכול להיות. אז ה-400 שנה של גר יהיה זרחה בארץ לא להם מתחיל מהולדת יצחק. כשיצחק בן 180 יצחק מת, 10 שנים אחר כך, החשבונות פשוטים שם בבראשית, יורד יעקב ובניו מצרימה, 190 ועוד 210 זה 400 השנים. נת כאן מתמטיקה פשוטה. אז מאיפה 30 שנה? אלה 30 שנה שבין ברית בין הבתרים לבין הולדת יצחק. זאת אומרת, שברית בין הבתרים הייתה בגיל 70. לכן היה מצוין. עכשיו נמשיך. זאת אומרת, שברית בין הבתרים בכלל לא הייתה, אלא היא הייתה 5 שנים לפני ויאמר השם אל אברהם, לך לך. אגב, מדהים לפי זה. את ברית בין הבתרים מתחיל הקדוש ברוך הוא, אני השם אשר הוצאתיך, מאור כסדים. נכון? ולא אני השם אשר אמרתי לך, לך לארץ כנען, כי זה עוד לא היה. אני השם אשר הוצאתי, גם מורכזים, זה האירוע הגדול שלנו. הוא בחרן. רגע, רגע. אז אי אפשר להתחיל לספר את הסיפור הזה? אני יודע שאין מוקדם מאוחר, אבל הרי אין מוקדם מאוחר, זה הפוך על החום. כלומר, אז אי אפשר להתחיל בסיפור, אתם יודעים מי זה אברהם? אברהם זה גדול הנביאים? מה אתה מסתיר? אתה בא אל נוח, אז אתה אומר, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. לכן, אני אומר לך, בהמשך הדרך זה יאמר לאברהם. למה אני מספר לאברהם על סדום? כי ידעתיו, למען אשר יצווה, בנה ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. למה אני אתן את בריתי ביני וביניך, ואני אתן לך את הארץ, כי תלך לפניי ואהיה תמיד. בהמשך הפרשות אתה מספר, הרי ראינו את זה יותר מפעם, שהקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם, רק אצל אברהם זה מופיע. וילך השם כאשר קילה לדבר אל אברהם, ואברהם שב למקומו. שמעתם? ויעל אלוקים מעל אברהם. זה ביטויים נוראים. רש"י מכל מקום אומר, אין ברירה, זה המושג של מרכבה, רש"י בפשט. לא יכול לקרוא את הקדוש. עכשיו מתברר לנו שחלקים גדולים מזה היסטורית קודמים ללך לך. אז מה זה ההתעלמות הזו? מה קורה פה?
יש עבוד של קושיות, יש זרחה יש עובנה, אחר כך כתוב, אני לא יודע לך יורה, יש עוד את הלשתה.
נכון מאוד, הוא גם שואל, זה שתי הקושיות, במה ידע כי ירשה מה, הוא ידע בדיוק מה הוא אומר, הוא ידע בדיוק שהוא יודע. בדיוק, ולכן זה עוד יותר חשוב. הרמב"ן, אני אקרא כמה מהדברים שלו, שורות בודדות בודדות, אבל אני רוצה מתוכו להמשיך הלאה. הרמב"ן אומר כך, זאת הפרשה לא בערה כל העניין. כך הוא פותח, בלך לך. כי מה טעם שיאמר לו הקדוש ברוך הוא, עזוב ארצך ואיטיבה עמך, טובה שלא הייתה כמוהו בעולם. אתם מבינים את המושג ואהיה ברכה? כשאני אומר ויעל אלוקים מעל אברהם ואהיה ברכה, זה עכשיו הברכות עם דרכך. חז"ל אומרים אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם באברהם, אל תקרא בהיברם אלא באברהם. אתם זוכרים את הפסוק הזה? בעלי קריאה ודאי זוכרים, יש שם משהו מיוחד. בהיברם, ה' קטנה, ה' זהירה, ה' התווספה אחר כך. אצל אברהם. בלי ה' זה באברהם. עם ה' זה בהיברם. אנחנו רואים באברהם את ה... כל זה לא מופיע כלום. טובה שלא הייתה כמוהו בעולם, מבלי שיקדים שהיה אברהם עובד אלוקים או צדיק תמים וכו'. ומנהג הכתוב לומר, התהלך לפניי ותשמע בקולי והיטיב עמך כאשר בדוד ושלמה, וכעניין התורה כולה, אם בחוקותיי תלכו, אם שמוע תשמעו ביצחק, באברהם, אבל להבטיחו בעבור יציאת הארץ. כלומר, אם תצא מארצך, אז תזכה, אין בו טעם. כשהרמב"ן אומר אין בו טעם, הוא אומר, רבותיי, השאלה שלי היא קשה מדי, היא לא פשוטה. זה לא מסתדר עם הרעיון של התורה. התורה רוצה ללמד על מה מגיע שכר. לא על פעולה, אז הוא יצא את הארץ, זה עושה פנגמר. הוא מסביר שהסיבה לזה, לפי הרמב"ן היא מעניינת מאוד, אבל המפרשים שואלים על הרמב"ן את השאלה שנשאל עוד שנייה אחת. הוא אומר כך, מפני שעשו אנשי אור כסדים עמו רעות רבות על אמונתו בקדוש ברוך הוא. הרמב"ן בונה את הכל על עניין אור כסדים. והוא ברח מהם ללכת ארץ הכנען ונתעכב בחרן. כתוב, ייקח תרע את אברהם בנו. אבל זו בריחה, אני השם אשר רוצה איתך. הרמב"ן צודק 100% שאני השם אשר רוצה איתך, זה מתאר בריחה. מופיע רק עוד פעם אחת, אני השם אשר רוצה איתך. אנוכי, השם אלוקיך. אשר רוצה איתך, ברחה. אשר רוצה איתך, באותה פתיחה זה בריחה.
כן, אבל
מאור. נכון, מאור כזין, בסדר גמור. מאור
כזין
זה המדורה. בסדר גמור, אבל תשמע את הרמב"ן. אמר לו, לעזוב גם אלו ולעשות כאשר חשב מתחילה שתהיה עבודתו לו וקריאת בני האדם לשם השם בארץ הנבחר. ושם יגדל שמו. והתברכו בו הגויים ההם, לא כאשר עשו עמו באור כסדים שהיו מבזין ומקללים אותו, ושמו אותו בבור או בכבשן האש. ולכן אומר הרמב"ן, מעניין, אז מה זה קשור? אומר הרמב"ן, זה שיטה מתודית. התורה לא רצתה לתת לרשעים האלה במה. אז כדי לא לדבר עליהם, היא לא הזכירה את זה. אבל התורה לא תרצה להאריך בדעות עובדי עבודת גילולים או לפרש העניין שהיה בינו ובין הכסדים באמונה אשר קצרה בעניין דור אנוש וסברתם. גם לא מדברים הרבה על דור אנוש, רק אנחנו יודעים שבימי אנוש עבדו עבודה זרה, אז למה לא מתארים? כי התורה לא מתארת עכשיו כל עבודה זרה ומעריכה. ולכן קיצרו בזה. איך שואלים ומפרשים על הרמב"ן? מצוין. קיצרו, קיצרו, אי אפשר להגיד, ויהי אברהם עובד אלוקים ויאמר השם אל אברהם? אותך ראיתי צדיק לפניי, לא מגיע. צדיק תמים, לא... משהו, מילה? ושאלנו את ברית בין הבתרים ואת כל הדברים האחרים. השאלות האלה אני רוצה להוסיף עוד טיפה. הרי לכאורה הניסיון מצטמצם כאשר אתה מספר את הניסיון כולל הברכות. אם תלך, אז תרוויח. חז"ל אומרים בדעה אחת שניסיון לך לך הראשון הוא הקשה שבניסיון. יש דעה שהוא קשה מן העקדה. זה מחייב הבנה, זה תמוה מאוד. גם אם תגדילו אותו לכאן טיפה, לשם, זה לא מובן לך. אנחנו לא מבינים בכלל את הניסיון. כנראה משהו פה לא מובן לנו. משהו פה חסר. איך אפשר לדמות אותו בכלל? איזשהו ניסיון שעברנו. אין דעה שזה לא ניסיון. זה ודאי בעשרה ניסיון. לצאת מחרן, הוא לא יוצא, לצאת מחרן, הוא לא יוצא מהבית. הוא יוצא מחרן, הוא יוצא למקום שהוא תכנן. הוא ממשיך את המסלול. אחרי 2000 שנות גלות, שמעון, אביך ואבותיך עשו ניסיון הרבה יותר קשה. כולה, זה לא הניסיון. זה לא באמצע התוכנית, באמצע המסלול ממשיכים, זה משהו שאתה מחייב עליו. אחר כך כתוב בפסוק הבא, בפסוק ד' שקראנו, וילך אברהם, זה שאלה אחרונה, ואז נתחיל, בואו נסתכל שנייה שוב, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט, ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. שואל האור החיים הקדוש, כל הפסוק הזה מיותר. אתם יודעים למה? כי הוא חוזר על עצמו בפסוק ה'. ויקח אברהם את שרה אשתו, ואת לא בן אחי, ואת כל רכוש העם אשר רכשו, ואת הנפש אשר עשו בחרן, וייצאו ללכת ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען. הכל פה.
אולי זה הניסיון.
מה? קדוש ברוך הוא לא אמר לו את זה. לבור טוב, אבל קדוש ברוך הוא לא אמר לו את זה. יש כאן יסוד מופלא שצריך להתחיל להיכנס אליו, המהר"ל מגדיר אותו במילים מיוחדות. כשלומדים את זה במהר"ל בנצח ישראל, יש פרק מאוד חשוב בנצח ישראל, פרק י"א. לומדים את זה כיסוד אמוני. ואנחנו שמתרגלים ללמוד, יהודים פשוטים, אנחנו לומדים חומש, מה לעשות? וכשמתרגלים ללמוד חומש, צריך, איך אנחנו אומרים כל הזמן, שתורה זה מלשון הוראה. זה הוראה למעשה. זה סיפור שלי. ואני חושב שיש פה דבר שהוא פלאי. אתם יודעים מה הניסיון? אברהם, עוד לפני הניסיון, אברהם הוא היהודי הראשון. הוא היהודי הראשון. חוץ מזה הוא הרבה דברים. צדיק, הוא מופלא, הוא תמים, הוא מתהלך לפניו, הוא מרכבה לשינה. אבל הוא היהודי הראשון. הוא המון דברים, אבל הוא היהודי הראשון. עברי, אני אסביר את זה, זה אותו דבר. לענייני עכשיו. לעניין שלנו זה. אברהם אבינו, אפשר היה לספר עליו המון דברים. כמה הוא צדיק וכמה הוא גדול. הקדוש ברוך הוא בוחר לפתוח את הסיפור עם אברהם במשפט הבא. ויומר השם אל אברהם, וילך אברהם כאשר דיבר השם. זה הכל. זה כל הפרשה. זאת כל התורה. אתם מבינים מה מתחדש עכשיו בעולם? מה לא היה עד עכשיו? מצוות? היו שבע מצוות בנוח. מיד תבינו מה ההבדל. בני נוח מצווים בשבע מצוות. שכשאתם מסתכלים על תוכנם, כמו שהרמב"ם מגדיר את זה, ודאי שהשאיפה היא, יש כאן איזשהו טלפון שמתרוצץ לי, אפשר? ודאי שהשאיפה היא, אצל בני נוח, שהם יעשו את זה כי הקדוש ברוך הוא ציווה, אחרת זה, אבל מי שחושב מהן המצוות, איך מגדיר הרמב"ם, המצוות הן מצוות שנועדו כדי שתהיה בעולם חברה תקינה. לא תוהו ורעה, לשבת יצרה. לכן מה? לכן חייב שיהיו דיינים. זה בני נוח. לכן חייבים לאסור על בני אדם גילוי עריות, שפיכות דמים. עבודה זרה, צריך להיות אמונה. לכן צריך להיזהר מגזל. כי לילת השם, שבע המצוות בני נוח, ומלאכה אלה המצוות. אתם יודעים מה מהות המצוות שבני ישראל מצווים? מהות המצוות שבני ישראל מצווים זה לעשות את רצון הבורא. למה? ככה. כי זהו רצון הבורא. איך פתחנו היום את הדברים? כאן מתחיל מתן תורה? אתם יודעים במה מתחיל מהתהפך העולם מ-2000 שנות תוהו ל-2000 שנות תורה? ומגיע לסיאו בפתיחה של אברהם? אילו היו מספרים לנו שאברהם לחם באור כשדים, היינו יודעים שאברהם לוחם. אילו היו מספרים לנו שאברהם חינך את חניכיו, היינו יודעים שאברהם מחנך. אבל רוצים לספר לי מה בעצם יכול להפוך את כל העולם כולו. כולם מכירים את הביטוי של חז"ל, שרמח מצוות עשה הם כנגד רמח איברים שבאדם. אגב, מה זו הגימטריה של אברהם? רש"י, רמח. ההי שהתבשפה עושה רמח מצוות. אבל בזוהר הקדוש מופיע משפט יותר יסודי, הוא ישמע קשה. לא שרמח המצוות הם כנגד רמח איברים שבאדם, רמח המצוות, אומר הזוהר הקדוש, אני מצטט, אינון בארמית, הם רמח איברים דמלכה. משפט קשה. הם רמח האיברים, לא של האדם. אצל האדם הם כנגד איבריו של האדם. תשמעו טוב את הזוהר, הזוהר לא אומר כנגד איבריו של מלכה. הם רמח איבריו של המלך. אתם יודעים מה זה איברים? אגב, אברהם זה איבר. אתם יודעים מה זה איברים? האיברים הם עושי רצוני. המוח נותן פקודה, ומי מקיים אותה? האיברים. אתם יודעים מה הם המצוות? הם האיברים של הקדוש ברוך הוא. אז למה ארבעה בתים לתפילין ולא חמישה? כי האיבר הזה ככה מאפשר לאוזן לשמוע. ככה לא. כי אם יהיה כרומוזום אחד לא נכון, הסיפור יהיה עצוב מאוד. למה? איך אמרנו הרבה פעמים בחיוך? למה? יאמרו הגויים. אשרי העם שככה. זה לא סתם. זה הניסיון הכי קשה בעולם. במיוחד אם אתה צדיק. אני אסביר את זה לאחר. אני תמיד הבנתי, ותמיד מדברים על זה בכל הספרים, בכל הפרשנים, בכל העולמות, מוסר, חסידות, כולם מדברים ויומר, השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, הרי הוא כבר הלך מארצו, אז תמיד אומרים שארצך הכוונה היא מכל הרצונות הארציים שלך, וממולדתך זה מהדברים שהתרגלת בבית אמא, במולדת, ומבית אביך, נכון? אמורים את זה לאברהם בגיל 75. אם היו אומרים את זה לי, אז לך לך מארצך, או רוב, אומרים להתחיל מה. מה זה הארצך של אברהם? לקרוא בשם השם 35 שנה? מי זה הארצך של אברהם? הוא כבר אחרי פריף בן אבטרים. אתם מבינים מי זה אברהם? מה זה לך לך מארצך, או ממולדתך? כל הדרשות האלה נפלאות שזה עליי, אבל מה זה עושה על אברהם? אתם מבינים מה הפשט? לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך למקום עליון הרבה יותר. אתה לא עושה את הציווי כי הבנת, אתה עושה את הציווי כי זה ציווי סוף. זה עליון הרבה הרבה יותר מכל ארצך וממולדתך. וארצך אצל אברהם זה מהכתבי הארי שלך. לך לך. לאן? לעצמותך. אתה יודע מה זה עצמותך? שהקודש ברוך הוא אמר לקרוך את זה 7 פעמים. ושזה יהיה שחור. ושזה יחולק לכך. כאן נתחיל בפנדורה. המהר"ל אומר בפרק י' בנצח ישראל במשפט אחד. אצל אברהם אבינו לא כתוב התהלך לפניי בהתחלה, ולא אותך ראיתי לפניי צדיק, ולא איתי ואימך. כתוב בהתחלה רק המשפט הבא, ויאמר השם אל אברהם, לא אתה הנברא בחרת בי, אני בחרתי בך. הנושא הוא עבורי. תשמעו את הפסוק. לאן תלך? לארץ נעם? לא כתוב. אל הארץ אשר אראך. אברהם לא הולך לארץ נעם, הוא יודע מזמן שהוא רוצה לארץ נעם. הרי תרח על התחיל ללכת. אתה מעכשיו לא הולך אל הארץ שאתה רצית ללכת כי גמרת ללמוד את כל הסוגיות על הארץ. אתה הולך רק מסיבה אחת, כי אני מראה לך את הארץ. בטל מרגע זה ואילך כל דבר אחר, כולך תהפוך להיות צינור אליי. עכשיו תשמעו את הפסוק. זוכרים שיש פסוק מיותר? וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם? תשמעו את הפסוק, הוא מדהים. וילך אברהם, אתם יודעים איך הוא הלך? בדיוק כאשר דיבר אליו השם. אתם יודעים מה ההבדל בינו לבין כל העולם? וילך איתו לוט, לא כאשר דיבר אליו השם. זה הכל עושה. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. הוא לא זז מילימטר ממה שדיבר אליו השם. הוא הלך כאשר דיבר אליו השם. אתה רואה אותו צועל עכשיו עוד צעד? הצעד הזה הוא כאשר דיבר אליו השם. ציווי, אומרים לנו רבותינו, זה לשון צוותא, וחיבור. רמח מצוות עשה אינון, אינון איברים דמלכה. אלה האיברים שדרכם הקדוש ברוך הוא מביא את רצונו בעולם. איבר אחר זה לא האיבר. זה תחילת כל הסיפור של אברהם אבינו. ודאי שומרים בין הבתרים קדמה. הכל ברור, הכל נכון. אבל מי שיעבור על עולמו של אברהם אבינו ויתחיל מפה לקלוט, יבין שהתורה שהיא הוראה באה אל היהודי ואומרת לו, אני רוצה להגיד לך מה אתה. אתה רצון הבורא. רצון הבורא לא יופיע בעולם בלעדיך. וכשאתה לא זוכר, איזה מזכירים לנו את זה? המפלצות מבאר שבע, מלפני שעה, לא יכולים לסבול אין סוף מעליך. הם לא יכולים לשאת את זה. זה עניינה. הם לא יכולים לשאת את יוסף הצדיק. ולא את היוסף עם הצדיקים. הם לא יכולים לשאת את מה? את וילך אליו כאשר דיבר אליו השם. זהו. מילימטר לא פחות, מילימטר לא יותר. הרי זה דבר מופלא תחילתה של הפרשה. אתם יודעים איך ואגדלה שמך? אתם יודעים איך אתה תהפוך לויהיה ברכה? כשאתה תהיה האיבר של המלך. אז מעכשיו, אתה הברכה. אתה, אני. אין אתה. זה אתה. הניסיון של אברהם הוא לא ללכת לארץ כנען. לא כתוב בפסוק ללכת לארץ כנען. הניסיון של אברהם הוא במקום שהוא יודע הכל. לעשות את הציווי בדיוק במדרגה שאני עושה. כמו הקטן שבקטנים, כי השם ציווה. להיות צינור, גמור. כל עולמו של אברהם אבינו, כל הכאן מתחיל תורה, זה המהפכה שמתרחשת עכשיו אחרי 2000 השנים הראשונות. על פי הרמב"ם, נזכרנו את זה פעם, שדן במה עם 10 הניסיונות שעובר אברהם אבינו, ואיך כתוב שם במשנה, 10 ניסיונות מתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. אז על פי הרמב״ם, אחד הניסיונות, רק הרמב״ם אומר כך, הניסיון החמישי, ניסיון מעניין מאוד, הניסיון החמישי הוא הניסיון של לקיחת הגר. כאשר מתייאש מלהוליד משרה. זה לשון הרמב״ם בפירוש המשניות באבות. לקיחת הגר, 10 ניסיונות, פרק 5 לאבות. הרמב"ם בפירוש המשנה מונה את 10 ניסיונות, הוא היחיד שמונה את, הוא לא מונה את אומקזי, אגב, מעניין מאוד, הוא לא מונה את אומקזי. הוא מונה את לקיחת הגר, הוא מונה את לקיחת הגר, כאשר מתייאש מלהוליד משרה. שאלה. הרי אמרת שהוא עמד בכל המשנה. אותי לימדו שאם מתייאשים זה לא נקרא לה. תמיד אומרים לי, אל תתייאש, אל תתייאש, הכל בסדר. גם אלה שאתה חושב שלא בסדר, הכל בסדר, אל תתייאש, אל תתייאש. אז אני לא מבין כלום, אל תתייאש, אל תתייאש. אז איך הוא עמד עם... אתם יודעים מה אמרה לו שרה? שרה אמרה לו בערך כך. הרי התורה היא הוראה למעשה, אז אני אברהם. אז אני צריך להבין מה כתוב. שרה אומרת לו... בוא נראה. אני משוכנע שאברהם מתמוטט. מהרעיון. שרה אומרת לו את המילים הבאות. אברהם, הקדוש ברוך הוא אמר שאשר יצא ממאיך הוא יימשך. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר שממאיך יכול וצריך ממילא חייב לצאת בה, והוא יירשך, נכון? ממך חייב להיות זה, כתוב. לי שרה, קדוש ברוך הוא אמר כך. זאת אומרת שאתה חייב מיד לעשות את כל ההשתדלות כדי לקיים את רצון השם בדיוק כמו שהוא אמר. לכן, שתחרר ממנו, ותיקח את הגן. וכדי שזה יצליח, אני אומרת לך, מה שכל אמא יודע, אתה לא תוכל שום דבר לעשות עם הגן אם לא תעבור קודם כל ירוש ממנו. תתייאש ממנו. במין שתייאש, תלבית משרה, תיקח את הגן. אני משוכנע ששרה לא הצליחה לגמור את המשפט הזה. ואחרי שהיא עירה את אברהם מההתעלפות, אברהם אמר לה בערך כך. מה? הגר? את יודעת מאיפה היא? שפחה מצרי. על פי חזר הבת של פרעה. את יודעת מה זה אברהם ושרה? הרמב״ם כותב שאברהם כתב ספרים ולימד את יצחק בנו. הוא נתן לה את הדרשות הכי נפלאות על אברהם ושרה, ומה זה אברהם, ומה זה שרה, ומה זה מצרים, ומה זה זרמת סוסים זרמתם, ומי זה פרעה, ומי זאת הגר. אני בטוח ששרה, כי עכשיו אברהם זה אני, שמעה יפה, בשלב מסוים היא אמרה לו, ימשיך כבודו כשתגמור תודיע. כי לא, באמת זו דרשה נהדרת, היא לא יכולה להפריע, אבל כשיגמור יד כן. והוא המשיך ודיבר ואמר שזה גבל, וזה מזעזע לחשוב על זה אפילו. ובעדינות, שרה אמנו ראתה שהוא סיים, נתנה לו כוסתי. שאלה אותו, זה חזק השיעורים שאמרת? או יש לי עוד כמה? די, אתה צריך להגיד. כשהוא סיים הכל, היא אמרה לו, אז יש לך שיעורים טובים להתייאש מהם. יש לך 80 שנות רעיונות להתייאש להתייאש משטויות שלי זה באמת מסובך. תתייאש משרה, תתייאש מלהוליד משרה, תתייאש מהאבורטים שלך. יש רק דבר, כאשר דיבר אליו השם. אתם מבינים את הניסיון שאומר הרמב״ם? העמידה בניסיון היא להתייאש מעצמך. אתה יכול לשכוח כבר מהקונספציות שלך? אתה יכול להצטוות בצוותא בחיבור מוחלט לגמרי? הקדוש ברוך הוא אמר כך, כל אשר תאמר. האור החיים הקדוש מדייק כל כך נפלא, וילך אברהם כאשר דיבר אל השם. אומר האור החיים, הקדוש ברוך הוא לא דיבר. הקדוש ברוך הוא אמר, ויומר השם אל אברהם, לך לך. תשמעו את האור החיים, זה מדהים. אמירה זה לשון רכה או קשה? רכה. ודיבור? קשה. לכן כה תאמר לבית יעקב ותגד, ודיבור לשון קשה ואמירה לשון רכה. אומר האור החיים הקדוש, הקדוש ברוך הוא אמר לשון רכה, אבל אברהם הבין את זה בדיבור מוחלט. ויאמר השם וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. אתם יודעים איך אתה יכול להשפיע בעולם על לוט? פשוט כשאתה הולך כאשר דיבר השם. וילך איתו לוט. ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. אם לא כך, תסבירו לי בכלל את כל הפסוק הראשון. כשרוצים להגיד למישהו ללכת לאיזשהו מקום, אז את מה מדגישים? את המאיפה או את הלאן? אבל לא כתוב פה מילה על הלאן, ותראו כמה כתוב פה על המאיפה. לך לך, מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אני כבר אגיד לך לאן. של אברהם. כך מהגינך את יחידך אשר אהבת, לאן? אל אחד הערים, אשר אמר אליך. בשני המקומות קורא לאברהם אותו דבר. לא כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לו. הוא נושא את עיניו ורואה את המקום הרחוק. גם פה לא כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לו. כתוב, ויצאו ללכת ארץ הכנען ויבואו ארץ הכנען. אתם יודעים לאן מגיע אברהם אבינו? לזה שפשוט הצינור הופך להיות צינור מוחלט. הוא הולך לאן שהקדוש ברוך הוא אמר לו. הוא נושא את עיניו ורואה את המקום הרחוק. ואז הוא שואל את יצחק, מה אתה רואה? זוכרים? ושואל את הנערים, מה אתם רואים? והם לא רואים. והוא אומר להם, שבו לכם פה עם החמור. הם לא רואים כי הם לא צינור. ויצחק רואה כי הוא צינור. הקדוש ברוך הוא לא צריך להגיד, הוא רק אמר לו הרקע. כל הפרשות שמתחילות מכאן, מתחילת ויאמר השם אל אברהם לך לך, מתחילות את האלפיים שנות תורה. זה הניסיון. הניסיון של יהודי הוא לדעת שהקדוש ברוך הוא מדבר אליי בוודאי עם אלף דברים אחרים, עם שכל ועם רעיונות ועם דברים, אבל המציאות הכי פנימית, הכי מהותית, היהודית שבי, העברית שבי, זו שאותה יודעים לזהות כמו תמיד האחרונים שבאויבים. המציאות הפנימית שלך זה היותך מצווה. אתה מממש האיברים דמלכה. והניסיון שלך הוא לבטל את כל השאר. ממילא ככל שאתה עליון ונישא וצדיק יותר, הניסיון שלך הוא יותר קשה. כי מארצך של אברהם, כמו שאמרנו, הוא במדרגה אחרת לגמרי מארצך שלי. אז כשאברהם עומד בניסיון הזה, אברהם בעצם עומד ביסוד שמתחיל את הכל. זה כוח בורא וזה כוח נברא. כולם זוכרים את הלך לך, ושוכחים שתחילת הפרשה היא ויומר השם, ולא ויולד למך את נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, ויומר השם לנוח, אלא ויומר השם אל אברהם. מבינים למה אברהם הופך לאברהם ורשי רואה את רמח האיברים באברהם? כי זה כל עניינו של אברהם. כל עניינו של אברהם זה להיות מצווה. זה לא פלאי שהמצווה הראשונה שיהודי מקיים, שחקוקה בו כל הזמן, שמבחינה בינו לבין כל אחד אחר בגופו, מברכים עליה כמצווה יחידה שתי ברכות, אחת אשר חידשנו במצוותה וציוונו על המילה, ואחת שתהיה כמו של אברהם אבינו. עם זה יהודי מסתובב. אתם יודעים עם מה הוא מסתובב בגופו? עם מה הוא מסתובב? מה המאפיין שלו? מה הפך את ברית המילה למצווה שהיא מאפיינת יותר מכל אחרת? אברהם אבינו. זה מדהים. הרמב״ם בספר המצוות, בניגוד לכלל שהוא קובע שמצוות שמופיעות בבראשית הן לא הגורם המחייב, אלא המצוות עם מעמד הר סיני, את מצוות ברית המילה לומד מאברהם אבינו בפרשה שלנו. והוא מונה מצוות עשה בפרשה. למול כמו אברהם אבינו. זה פילי פלאות. זאת אומרת שבמהות של המילה נמצאת המילה כמו אברהם אבינו. כל המפרשים שואלים הרי אברהם כי יהיה מצוות מעצמו, אז למה לא קיים את מצוות ברית המילה? יש המון תשובות, ראיתי תשובה מבריקה של הרבי, תשובה מבריקה. הוא אומר, אתם יודעים למה הוא לא קיים את מצוות המילה? כי הרי הוא בינתיים עוד יש לו גדר של בן נוח, והוא עכשיו הופך לעברי. לבן נוח יש איסור לפגוע בעצמו, שופך דם האדם, אז אסור לפגוע בעצמו. כלומר, כל עוד הוא לא מצווה, הוא עובר איסור. רק ברגע שהוא הופך למצווה, הוא יכול לקיים. אז הוא חייב להיות מצווה. בלי הציווי. וכאשר לא. גם לא, גם בית אברהם עשה. זה בסדר גמור. זה להגיע, זה להבין, זה לראות, זה נפלא. אבל זה לא להיות דברים במלכה. זה לא להעביר את העולם מהתוהו אל האלוקות, אל התורה. להעביר את העולם מהתוהו אל התורה. ולהתחיל בויומר השם אל אברהם. זה דבר מופלא. רק אז יכול יהודי ללכת, כמו שכל המפרשים אומרים, אל עצמו. לך לך. הלכה הוא לא הסברה שלך. זה חיצוני. הוא לא ההגיונות וההשגות. זה הכל יפה. זה הכל עבודת השם. אף אחד לא מוריד מהערך של זה. ובלבד שכל זה משועבד לציווי. זה דבר כל כך יסודי. זה רצון בורא וזה רצון נברא. לכן המושג של בחירה של הקדוש ברוך הוא, אתה בחרתנו מכל העמים ורוממתנו מכל הלשונות, לאן זה מביא המשפט הבא? וקידשתנו במצוותיך. אני יושב עם בן נוח, עם כל גוי, ואנחנו שותים קפה. הוא אומר לי, שמע, אני רוצה לברך, מה מברכים? הלכתית? אני אומר לו, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, ועונה אחריו אמן, והכל מצוין. ככה אברהם אבינו לימד אותנו, והייתה שם. הוא נוטע אשל, וקורא בשם השם אל העולם, ואומר ברכו. מה הוא לא יכול לברך? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. אתם יודעים מה פירוש אשר קידשנו במצוותיו וציוונו? קידושי. איך אנחנו מקודשים? במצוותיו. איך בא לידי ביטוי היותי מקודש? אשר קידשנו במצוותיו. מתי נהייתי מקודש לו? הרגע, במצווה שעשיתי. לא יודעים להעריך מה זה יהודי שעושה מצווה. קידושי. עכשיו אני מתקדש במצוותיו ואיברים דמלכה מופיעים בעולם. את התוהו אפשר לגמד, את הנזקים אפשר למזער, אבל להפוך את העולם, להפוך את חרון האף של המקום, להפוך את העולם לאלוקות, את זה אפשר רק במצווה. כי רק מצווה הופכת חפץ לחפצה של קדושה. רק מצווה הופכת ירק לחפצה של מצווה. אדמה לחפצה של מצווה. אני יכול להיות קשור לארץ ממיליוני סיבות היסטוריות. זה יכול לשכנע יותר, ולפעמים אנחנו רואים כמה זה משכנע פחות. יש רק דבר אחד שהופך את הארץ הזאת למשהו אחר. ברצונו נתנה, ברצונו נטלה ונתנה לנו, ועכשיו זאת מצווה, לך, לך. זאת הארץ אשר אראך. זהו. אין לי שום סיבה אחרת. כלום. שום דבר. רק אז אני צינור. על שך הקדוש שואל, ובזה אני עומד. אתם תופסים, אגב, את הסתירות המלומות. לך לך מארצך הכי ציווי, ולכן תקבל ברכות, 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 ואז יהיה את הברכה. אבל האלשך שואל שאלה מצוינת, והגדלה שמך, זה מה שמעניין את אברהם, שיהיה לו רייטינג? אברהם אבינו שדיברתם עכשיו עליו, זה מה שמדברים אותו? כלומר, אברהם שאומר חליל עליך, שופט כל הארץ, אם ימצאו את זה, מעניין אותו והגדלה שמך? כמה שעות שידורים? זה מה? תגיד לי מה התשובה, זה פלט לא. אברהם אבינו הגיע למדרגה שהגדלת שמו של הקודש ברוך הוא, זה הווה הגדלה שמך. אתם יודעים מה הניסיון של אברהם אבינו? הרי בחרן אתה ודאי קורא בשם השם יותר ממה שתקרא בארץ כנען. מה הולך לקרות לך שתגיע לארץ כנען? בפסוק החמישי, אחרי ההתחלה, אתה כבר הולך להתחיל את האינטיפאדה בשכם. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה. עוד 10 פסוקים אתה הולך לרדת למצרים ולחזור לאינטיפאדה הבאה. פילי פלוים היה בחרן. תראי מה, אני הייתי אומר, ריבונו של עולם, בוא נלך על זה לרבנות, בוא נדבר על זה, מחר נדבר על זה. יותר הגיוני, לא בשבילי, אני את עצמי ביטלתי. אני גומיש, אני הענב הידוע. לא אני, בשבילך ריבונו של עולם. איפה אני אגלה את שמך יותר? ויאמר השם אל אברהם, לך לך. מכל ההישגים, מכל ההשגות, מכל הכוחות האלוקיים שאתה מגלה, מכל ההגיונות, מכל הדברים שאין לי איך לשכנע אותך בכלל שזה אכן צודק מה שאני אומר. לך לך ממך אליך. שכח ממך, תתייאש, תוודא שהתייאשת סופית מכל הדרשות שלך. שלא נשאר כלום, שאתה 100% צינור. אברהם. אתם יודעים מה זה אברהם? איבר. אתם יודעים מה זה ישאהו על עברתו בהאזינו? זה לא סתם איבר. זה איבר שהופך לכנף של פיל. ישאהו על עברתו. כוחו. אברהם זה פשוט האיבר. זה שהפך את עצמו לעברתו. ונהיה לצינור מוחלט. ומכוח הצינוריות הזאת, הוא יכול להתחיל את הכל. כאשר דיבר אליו השם. שזה יהיה החיבור שלי כעברי. איך אמרנו פעם מה זה עברי? לא זה שנמצא מהצד השני. זוכרים? אלא זה שנמצא מהצד השני. עבר הנהר. לנהר יש עבר אחד שזה שפת הנהר. העבר השני, כלומר העבר הראשון הוא פשוט המקור. בגן עשו לנו תמיד עברי, מהצד השני, אז לא. עברי. ואברהם העברי הוא פשוט מי שעברתו מתחיל מהמקור. ומאיפה הוא מקבל את הכוח לזה? יש לו כל יום אין סוף פעמים שהוא יכול לקבל את הכוח לזה. בתפילין שהוא הניח הבוס, בידיים שהוא נוטה. באשר קידשנו במצוותיו, ביכולת שלו להיות הקדש, מתוך ציווי, כאשר דיבר אליו השם. כשהקישור לארץ שלנו, לחיים שלנו, לתורה שלנו, אם בא מהלך לך הזה, אז לוט, ורק אז, לוט ילך איתו, כי הוא ילך, כאשר דיבר אליו השם. ערב טוב.